אתם מאזינים לרדיו כל השלום.
שלום לעמית כולה מקיבוץ אלומים, קיבוץ דתי, מלמד בבית המדרש לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון.
שלום וברכה.
אני ככה החלטתי לעצמי לשוחח איתך אחרי שראיתי תשובה שלך באתר מורשת בנושא, אתה כותב דבר מאוד מעניין, שאם אדם היה נולד בבנגלדש או בכל מדינה אחרת שהמידע על היהדות לא היה קיים בה, אז גם אחרי חיפוש וברור לא בהכרח היית מסיק מסקנה שהדת היא, הדת היהודית או הציונות היא הנכונה, ושישראל היא התחלת דגאולה. ומה שאני למד מהמשפט הזה שלך זה שבעצם הדת היא איזה מין בחירה שאינה תלויה בתבונה, אינה תלויה ברציונל. האם זה נכון לשיטתך?
אולי הדברים שהצגת קצת קיצוניים, אבל בעיקרם הם דברים צודקים. זאת אומרת, אנחנו מודעים היום מאוד למשקפיים שהאדם שם או קיימות על עיניו באופן שבו הוא מסתכל על העולם ועל המציאות. ואדם לא בקלות מתנתק מן המסורות שלו תפיסות העולם המשוקעות בו מן המקום, הזמן והתרבות שבהם הוא נמצא. ועל רקע זה, האפשרות לחשוב מחשבה אובייקטיבית, דיקרטית כזאת, מתנתקת מכל העולם ומתחילה מאפס, אני משער שכל אדם שחושב מבין שהיא בלתי אפשרית. ועל רקע זה צריכים לקבל את זה כנתון ש... אולי זה לא בלתי אפשרי להתנתק, אבל זה מאוד מסובך, ויש מקום להניח שהמקום והחברה והתרבות שממנה האדם מגיע משפיעות על האופן שבו הוא רואה העולם.
אבל אתה חושב, נניח, תיאורטית, אם אדם כן היה יכול להיות אובייקטיבי, אתה חושב שמבחינה לוגית, רציונלית, אפשר להוכיח את הדרך של הדת היהודית כדרך הנכונה, או אפילו בגרשיים אני אומר אמיתית? האם אפשר להוכיח את הסיפור שאלוהים התגלה?
השאלה הזאת היא עצם הבעיה, משום שההנחה שאפשר לעמוד באיזשהו מקום אובייקטיבי, אני לא רואה אותה כאפשרית.
אבל תיאורטית נניח.
אין תיאוריה, אין בדבר הזה תיאוריה. זאת אומרת, אני יכול לספר על הדברים שאני מאמין בהם, הדברים שנראים לי הגיוני, אני יכול להציג מצג רציונלי של הדת היהודית, אני יכול לאשש את התפיסה, את השקפת עולמי בדרך הגיונית, אבל אני יודע ומבין שיש אנשים אחרים שיכולים להציג מזווית המבט שלהם, מנקודות המוצא שלהם, זוויות מבט רציונליות, אני אגיד שהן פחות כי זה לא הרציונליות שלי, אבל באיזשהו מדד דעל, באיזושהי פלטפורמה משותפת, אם היה אפשר לייצר פלטפורמה משותפת כזאת, יציגו עמדות שהן לא פחות רציונליות מן העמדה שאני אציג.
תראה, ההגדרה, אולי אנחנו מגדירים אחרת רציונליות, ההגדרה שלי של רציונליות זה שכל האנשים מבינים את הטיעון. נמניח מתמטיקה, פיזיקה, אלה דברים משותפים לכולם. אין מתמטיקה ליפני ומתמטיקה ליהודי, זה מכנה משותף. התבונה...
אני רואה בדברים האלה מחשבות ישנות. זאת אומרת, כבר בעשרות השנים האחרונות מסתובבת המחשבה בעולם, קשורה לאופק המבט הפוסט-מודרני, שחשבו שעל טעם וריח אי אפשר להתווכח, ואחר כך חשבו שכל אחד יש לו את ההיסטוריה שלו, ויש היסטוריונים חדשים, ויש פוסט-היסטוריונים, עד כדי כך שאנשים כבר התחילו, זאת אומרת, חוקרים התחילו כבר לדבר על כל אחד והפיזיקה שלו. הרי זה ברור לחלוטין, כבר הרעיון עצמו מסתובב בעולם כבר הרבה יותר מעשרות שנים, שהמהפכה הקופרניקית של הדעת של של קאנט, שבסופו של דבר העולם, אנחנו לא סובבים מסביב לעולם, העולם סובב מסביב לנו. אנחנו בונים תיאוריות מסוימות שעל בסיסם אנחנו מבינים את העולם. תשתנה נקודת המוצא, תשתנה נקודת המבט. אנחנו חיים על פי פרדיגמות בסיסיות שהם לא פחות אמונות מאשר אמונותיהם של המאמינים, גם בעולם המדעי, גם בהסתכלות שלנו על העולם. על רקע זה לדבר על משהו אובייקטיבי, רציונלי, זה לחזור 300 שנה אחורה ולחשוב שהדבר הזה אפשרי.
אתה לא חושב שהתבונה היא משותפת, היא שייכת לרשות הרבים?
למה לא?
ככה אתה אומר. אתה אומר שבעצם התבונה היא יחסית, היא תוצר של תרבות, ככה אתה טוען. אתה טוען שלכל אחד יש את ההיגיון שלו, לכל אחד יש את הרציונל שלו. אני לא רוצה להיכנס איתך לנושא הפילוסופי הזה, אבל בוא נניח לזה. בוא נעבור כאילו שלב נוסף. אתה טוען שיש את איזה רציונל פנימי על פי התרבות הסובייקטיבית שאתה נולדת אליה, שהיא היהדות. אז מעניין אותי לשמוע את הלוגיקה, שמה פתאום, מה פתאום אדם...
אני לא טוען שהדבר הזה קשור רק למקום שהאדם נולד בו.
אלא?
אני טוען אני אספר את הסיפור באופן אישי.
אוקיי.
אני, כשהתחלתי ללמוד פילוסופיה, ציפיתי אחרי שנים שלמדתי לימודים תורניים ולימודי יהדות, ציפיתי שאני אמצא קרקע מוצקה של מחשבות מסודרות שנבנות באופן רציונלי, שמוליכות מנקודת המוצא אל המסקנות הסופיות ואל דרך החשיבה השלמה ביחס לעולם. ומתברר שההיסטוריה של הפילוסופיה, או היסטוריה של הפילוסופים, מלמדת שכל מה שפילוסוף אחד אמר בדור מסוים, באו חבריו ותלמידיו והולכים בדרכו בדור הבא, והירערו, פקפקו, וניסו להציע תיאוריות אחרות. אם אני נחזור רגע לדיקארט, אז מה שמאוד הרשים אותי זה הניסיון המאוד כנה של דיקארט לצאת אל מחוץ לעיר, למקום שבו שום דבר לא משפיע עליו, לשבת באיזה מחנה צבאי בחדר שמרוהט באופן מינימלי כדי לחשוף את האמיתות שלא תלויות בנקודות המוצא המסורתיות.
אוקיי,
וכל מה שהוא הצליח לעשות, הוא הצליח להגיד משפט אחד שגם אליו יראו ולהתקדם ממנו הלאה.
ולכן הסקת מה?
מה?
מתוך הספקות ומתוך ההריסות של הפילוסופים אחד את השני ובנייה מחודשת, הסקת שמה?
לא שומע?
הסקת שמה? מתוך זה שראית שאחד בונה ואחד הורס?
לא, זה לא טק, אלא זה איזה מין מסקנה משותפת שאומרת שהאדם באשר הוא אדם מנסה להבין ומנסה לדעת ומנסה להכיר, היכולת להגיע למסקנות, לפירורים בדרך הרציונלית. מי שניסח את זה כבר לפני 800-900 שנה זה רבי יהודה הלוי, שביקש להציע איזושהי חלופה לדרך הרציונלית, הפילוסופית, אריסטוטלית, שמשלה בזמנו. הוא ביקש לומר שהוא טוען...
ואתה מסכים... רגע, עמית, אני הייתי רוצה, מעדיף שתגיד את דעתך מאשר את דעתו של רבי יהודה הלוי, אלא אם כן אתה מסכים...
אני מדי עם קו המחשבה.
אלא אם כן אתה...
זה אומר שאם אנחנו ננסה לבנות את השקפת העולם שלנו רק על בסיס מה שהשכל שלנו מורה, אנחנו נעמוד אילמים וחסרי יכולת פעולה.
אוקיי, אבל אני...
מי שמבקש לבחור לעצמו את זוגתו לחיים על בסיס שיקולים רציונליים, הוא יישאר אבק.
אבל אני...
או שהוא יתגרש 50,000 פעם.
אוקיי, זה ברור לי, אבל אני, מה שאני רוצה דווקא כן לשמוע, מה שמעניין אותי ומסקרן אותי, זה גם רבי יהודה הלוי סבור ש שיש רציונל ב, ב ביהדות, אם כי לא רק, אבל כי מבוססת על התגלות אלוהית, התגלות היסטורית. אבל אני רוצה לשמוע ממך את דווקא את הפן הרציונלי. אתה לא שולל רציונל ביהדות?
אני לא שולל רציונליות, אבל זה, אני אומר שוב, זה לא רציונליות תיצור מצב שבו אנשים יהיו כנועים כלפיה. זו רציונליות שנותנת מקום.
אז תן לי את הרציונליות. מה הרציונל? מבחינת הרציונל שלי, היהדות היא, אין לה כס, אין לה בסיס.
לא שומע, אני לא מצליח לשמוע.
אני אומר שמבחינת הרציונל שלי, האישי, ליהדות אין כס רציונלי כמלוא הנימה. זאת אומרת, היא נשענת על קרעי התרנגול. תן לי איזה כס, משהו משהו.
אבל למה צריך, זו בדיוק הטענה, למה צריך להשאים אותה על רציונליות?
אתה אמרת.
יש בה רציונליות. אבל הרציונליות היא לא הבסיס שלה, היא לא התשתית שלה, כמו כל החיים
שלנו. אז מה התשתית
שלנו? אנחנו לא חיים, אנחנו לא חיים בגלל שהגיוני לחיות. אנחנו חיים כי אנחנו חיים.
לא, זה בסדר.
אנחנו חיים, אנחנו מבקשים הסברים ונימוקים וצידוקים רציונליים.
אוקיי.
יש לזה כל מיני דברים שנעשים, ואנחנו מוצאים אותם, וכך גם בעולם היהודי.
אוקיי, אבל יש כאילו פה בעיה נוספת. זאת אומרת, אוקיי, אני מקבל שאדם לא פה, הבסיס שלו לא נשען על הרציונל, אבל כאשר התחום הנניח הרגשי או התחום הרצון החיים הוא סותר את הרציונל, כאשר יש סתירה חזיתית, מה עושים? איך אתה מתמודד כאשר הרציונל סותר את הרצון הראשוני שלך, נניח להיות?
אז אני אומר, אז יש דברים שמנסים לפתור אותם בדרך רציונלית, ומנסים להבין אותם, ואנחנו נמצאים היום ביום השואה, ופרשת השואה, יש בה הרבה מאוד אתגרים רציונליים לאדם מאמין, לא רק לאדם מאמין, לכל אדם שמוסר אנושי מפעם בתוכו, היום הזה והמשמעויות שלו מהווה אתגר. וכמו כל האתגרים, יש דברים שניתנים לפתרון וניתנים להסבר, ויש דברים שנשארים בגדר חידה, בגדר תעלומה, שהאדם מבקש ומנסה להכין אותם בתוכו.
והשואה למשל זה חידה, או שיש איזה משהו, טיעון רציונלי?
בוודאי שיש טיעונים רציונליים, ובוודאי שהיא חידה.
זה לי את הטיעון הרציונלי.
אני חושב שההסברים הרציונליים, זו שאלה באמת סובייקטיבית. יש אנשים שההסברים הרציונליים מספקים אותם ונותנים להם מנוח. יש אנשים כמוני שהם לא נותנים להם מנוח.
מה ההסבר הרציונלי שלך כאדם דתי?
אין לי הסבר רציונלי.
אין לך.
זו בדיוק הנקודה. אני מכיר הרבה הסברים רציונליים שבמובן מסוים מרקחים את הדעת, אבל בסופו של דבר שעומדים באופן חזיתי מול התופעה הנוראה הזאת, אז אנחנו עומדים מול חידה.
אבל למה החידה הזאת?
חלק מהחיים שלנו זה לחיות עם חידות ולדעת להקל אותם ולחפש להם משמעויות שהן לא דווקא ההסבר שלהם. והצפירה בעוד 20 שניות, אני
רוצה לעצור. אז טוב, אז תודה לעמית כולה מקיבוץ הלומי, קיבוץ הדתי, בית מדרש לסטודנטים אוניברסיטת בן גוריון. אנחנו נלך לעמוד לזכרם של הנרצחים. להתראות.
להתראות.